רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
אנחנו באוויר, איזה כיף, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של פרק חדש. התוכנית שמיועדת לכם, בני 55 ומעלה, שמלווה אתכם לפרקים החדשים של החיים. כיף, כיף גדול להיות פה, כיף גדול שהצטרפתם אלינו. וכל פעם שאני פותח תוכנית, יש בהתרגשות גדולה על, על התוכנית הזאת, כי אנחנו, אני פשוט כל פעם נדם לראות כמה השראה קיימת אצל האנשים. כמעט כל בן אדם שאני פוגש ואנחנו יוצרים איתו קשר, אנחנו רואים שהסיפור חיים שלו מעורר השראה ומעודד אותנו לפתוח פרקים חדשים בחיים. אז אם אנחנו נותנים לכם תכנים מעניינים, בין אם זה בדברים של תוכן, של ייעוץ פרישה, ייפוי כוח, תזונה נכונה, בריאות נכונה, אנחנו פה עושים גם איזה שיפט ועולים למעלה ומבין לכם אנשים שהם בעצמם מודל להשראה, והם בעצמם מודל מקצועי שיכול ללוות אתכם, ולתת לנו פה כלים ומיומנויות בשבילנו לחיים. בשביל זה הבאתי לאולפן היום את אלינה דודלזון. אהלן, אלינה.
היי, מה נשמע? זכות להיות כאן ותודה שהזמנתם.
בכיף, ממש בכיף. תודה שבאת והצטרפת לנו לתוכנית. היום בתוכנית עם אלינה, עוד רגע אני אציג מי זאת אלינה. אבל אני חייב להגיד לכם שהדרך שהיא עברה בשביל הקריירה המקצועית שלה, הדרך של החיים שלה, באמת... אני לקחתי מזה בשיחה המקדימה שעשיתי לתוכנית, לראות שכל דבר בחיים, גם אם זה דברים, והיא עברה דברים לא פשוטים, אתם גם תשמעו על התחנות והפרקי חיים שהיא עברה, ודיברנו על מוות ואמונה, זה חלק מהכותרת של התוכנית, שבעצם לקחת את המסע שאנחנו עוברים בו, וכמעט בכל דבר במסע אפשר לקחת משהו ולראות איך הוא הופך מחושך לאור, איך אפשר... להתמיר אותו, איך אפשר לגרום לו להיות איזה אבן שהיא חלק מהבניין האישיות שלנו. אפשר מצד אחד להתקרבן, אבל מצד שני אפשר להפוך את, ה, את האתגרים האלה למשהו בונה בחיים. אז מי זאת אלינה? באמת, אני חושב שהסיפור חיים שלה, שהיא תציג אותו עוד מעט בפרוטרוט, הביא אותה היום להיות גם מגשרת מלווה ויועצת בתהליכי ריפוי וחיבור גוף נפש ותודעה. היא מנחה למיניות בריאה, היא מדריכת דרך מנטלית, היא מרצה, היא מאפשרת פתיחת חסמים בשיטת תטאילינג. וגם כמונו, אנחנו שפונים אליכם בני 55 ומעלה, גם היא החליטה לפנות לקהל יד קרוב ודומה, שכן שלנו שזה בני 50, היא הקימה מועדון לגיל הזה. אני חושב שזה ברכה שאנחנו דואגים לבני הגיל הזה, הגיל השני, הגיל השלישי, הגיל הרביעי.
זה ממש חדש, לידה חדשה של ממש כאן אני מכריזה, לידה חדשה של בייבי חדש.
זה מדהים, אלינה.
ולמעשה אתם המקום הראשון שהבייבי הזה נחשף אל העולם.
ממש. ועוד רגע היא תציג את הדברים הרבים שהיא עושה, ובאמת הכל בגישה אינטגרטיבית, מותאמת אישית, שזה, אני חושב שזה, אני פשוט מדבר הרבה כי אני מתרגש, אני קצת יצא לי להכיר אותה, אבל הגישה האינטגרטיבית זאת אומרת לקחת את מה שיש לך, מה שיש במציאות, להקשיב לה ולבנות מן את הדברים החיובים. וואו, אז בוא נצלול, כי הזמן קצר, אני אומר לך, השעה שלנו תעבור מהר. אז אלן, אלינה, השרביט שלך, תציגי את עצמך, כן. ונשמח להכיר אותך.
כן, טוב, אז אתה כבר הצגת במיומנות גדולה את כל הטייטלים שלי, אז אני רק אוסיף שבאמת הגעתי לכל אותם הקובעים הרבים שאם אפשר איכשהו, קשה מאוד להכניס אותם ולתחם אותם בהגדרה אחת, אבל למעשה זה להיות כאן עבור כל מי שזקוק לראות, לראות את הדרך, לראות את האור בחיים, להבין מהם החסמים שנמצאים בתוכו, שמונעים ממנו להגשים את עצמו בחיים האלה, מהם החסמים שעומדים בדרכו בשביל לקיים זוגיות תקינה, ובכלל פשוט ליהנות מהחיים.
באמת, אחרי שמזהים את החסמים ומסירים אותם, באמת את עוזרת לאנשים ליהנות יותר מהחיים.
כן, וכמו שאמרת, יש את ההתמרה של חיובי לעומת השלילי. אנחנו באמת עושים את ההתמרה, כי מה שבעצם מנהל אותנו זה אותם הזיכרונות השליליים ואותן טראומות הילדות. ומה שאנחנו בעצם עושים זה, כמו שאמרת, בגישה אינטגרטיבית שהיא מותאמת אישית, אנחנו מוציאים אותם מהתודעה שלנו, מהגוף שלנו, ובמקומן מטמיעים דברים, אמונות חיוביות ותחושות חיוביות ודפוסי התנהגות חדשים. שהם אלה בעצם שמתחילים לנווט את הדרך, אבל אין הוקוס פוקוס, אין הוקוס פוקוס. וכמו שאנחנו הולכים לחדר כושר ומאמנים שריר כלשהו, אז גם כאן צריך להתאמן וצריך להתמיד, וצריך באמת לבחור שזה מה שאנחנו עושים ולקחת אחריות על התהליך.
זה באמת מדהים, אבל אני חושב שאולי אני קצת יותר אפרגן לך, כי הרבה אנחנו הולכים לחדר כושר, ויש כאלה שלא מתמידים, ויש כאלה שהמאמן שלהם לא טוב, ואני חושב שמה שאת מביאה זה להיות מאמן טוב, לקחת את המוצר, שזה הבן אדם, ולדעת בדיוק מה שמתאים לו, ומה התרגילים שמתאים לו, כדי שבאמת יהיה לו כיף, והוא יתמיד בפעילות של החדר כושר, אם נתת את הדוגמה הזאת. אז אני חושב שאת עבר תהליך, שהביא אותך להיות מטפלת מאוד ייחודית, כמו שהספקתי להכיר אותך, ואני אשמח שתשתפי באבני דרך המשמעותיים שלך בחיים, ואחר כך גם המאזינים יבינו, שכל אבני דרך שעברת עוד ממקומות אחרים בעולם, הביאו אותך להיות מי שאת. לא סתם שלמד באוניברסיטה כמו איזה פסיכולוג תואר שני או משהו כזה, אלא באמת, אני חושב שגם מה שלמדת לפני כן, הלימוד העיקרי שלך היה דרך האוניברסיטה של החיים, מה שנקרא.
לגמרי.
אז אולי תשתפי אותנו בתחנות שעברת.
כן, וזה כבר הרבה מעבר לתהליך, זה באמת מסע אחד שלם, והמסע הזה למעשה מתחיל, אנחנו ככה נצלול במכונת זמן, כמעט 49 שנים אחורה, בגיל שנה ההורים שלי מתגרשים נפרדים, ומגיל שנה אני נשארת בלי אבא, ועם אמא שמנסה לשרוד את החיים במציאות שבאמת לא הייתה פשוטה לה.
אחלה תנאי פתיחה מה שנקרא.
בגיל שנה, כן, כן, כן. ואני אמנם, אין לנו זיכרונות מגיל כזה, אבל אני בטוחה שזה מאוד מאוד השפיע עליי. והרצון הזה והכמיעה הזאת להיות ככה לצד אבא, פעם לפני איזה שנתיים שהשתתפתי בחוג תיאטרון, אני ממש רשמתי את זה בכמה מילים, וברשותך אני אקריא את זה בשביל להמחיש מה זה ילדה שכמיעה לאבא שלי. אוקיי. הוא היה מבקר אותה פעמיים בשנה, פעם אחת ביום ההולדת שלה, ועוד פעם נוספת מתישהו. היא חיכתה לו, חיכתה לו כל כך שביום שהיה צריך להגיע, הייתה עומדת במרפסת שעה ארוכה, ומביטה לעבר הכביש הבין עירוני. המרחק בין שתי הערים היה כ3 שעות, וממרפסת ביתה בקומה החמישית, היא יכלה לראות את קצה הכביש, אותו הכביש שהיה צריך להביא אליה את אבא שלה. אבא. אם הייתה מילה שהייתה חסרה לה בלקסיקון היומיומי שלה, זה אבא. היא כל כך רצתה להתגאות בחוויות עם אבא, המשותפות עם אבא, לספר על אבא, לעשות שיעורי בית עם אבא. אבל הוא לא היה שם, והמילה הזאת אבא לא נאמרה אף פעם. אחרי ביקור קצר, הוא שוב נסע. 3 שעות שמפרידות ביניהם, והיא שוב עומדת במרפסת ביתה, ורואה איך הכביש לוקח לה את אבא שלה. וכל מה שיכלה לחשוב עליו זה, למה הוא חייב שוב ללכת ולהשאיר אותה בלי אבא.
וואו, תקשיבי, אלינה, הפתעת אותי, זה ממש מרגש.
האמת שאני לא טובה בלכתוב דברים.
לא, אבל אני רוצה את זה, להכניס את זה אצלנו לאתר ולדף לנו, כי זה שיר מאוד מאוד מרגש, ואני חושב שזה, וואו.
זאת הייתה...
זה גם מסביר מה אחד מאבני הכמיהה שלך להתמרה פה.
כן, אני למעשה גדלתי כאשר 2 קולות היו בתוכי, כל אחד. הייתי ילדה מנוכרת ומוסטת נגד אבא שלי. כי הרבה פעמים כשאחד הצדדים אחרי הגירושים נשאר כאוב וכועס, אז הוא מנסה לנקום בצד השני כאשר הוא משתמש בילדים ככלי. וככה אני הרגשתי שמשתמשים ככלי בשביל לפגוע בו, בשביל לנקום בו. וההסתה הזאת בעצם גרמה לי כל הזמן להיות, כאילו להגיד, אוקיי, אבא שלי הוא האיש הרע, הוא האשם, וכל הזמן להבין למה עשית את זה ולמה עשית לי ככה. מצד שני, הכמיהה הזאת לאבא הטוב הזה, כי באותם הביקורים, פעמיים בשנה כשהוא היה בית, היא מרגישה ממנו את הטוב, את האהבה שלו. בשני קולות האלה שלא מצאו איזון הרבה מאוד שנים, עד שבאמת מצאתי דרך לאזן ביניהם, והיו תקופות שלא דיברתי, ועד שהבנתי שלא צריך לחפש אשמים, אין כאן אשמים. כל אחד עשה את מה שהוא יכל לעשות.
זה לקח לך הרבה שנים להבין את זה.
זה לקח המון המון שנים, וככה אם אני אקפוץ מאז, ממש להיום, אני לפני... עשיתי תהליך מאוד מאוד מעמיק מול אבא שלי בשנה האחרונה, בכלל מול ההורים שלי, ו... כי בדיוק כמו שציינת בהתחלה, כי אם אנחנו כמטפלים, כאלה שמתיימרים להגיד שאנחנו רוצים לעזור לאחרים, זה לא יכול לבוא רק ממה שלמדנו, מהספרים, מקורסים, מלימודים, ממש לא, כי כמו שאומרים שבחינוך הדוגמה הכי טובה זה, החינוך הכי טוב זה הדוגמה האישית, אז כאן זה אותו הדבר. אני מרגישה שאם אני עושה את התהליך שלי ואני מצליחה בו, אז אני ראויה הרבה יותר לעזור גם לאחרים, כי יש לי כלים מקצועיים הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מדויקים. אני יודעת איך זה מרגיש, אני יודעת איך זה מרגיש להיות בתוך מצוקה, ואני יודעת איך זה מרגיש להצליח.
תקשיבי, אם כבר דיברת על המערכת היחסים שלך עם אבא שלך, ועשית ספוילר למאזינים, כי כשלי דיברתי איתי בטלפון, באמת סיפרת לי את הסיפור, וזה היה מדהים לשמוע על ילדה שגדלה בלי אבא, או אבא שמגיע פעמיים בשנה, בנוסף לזה ניכור הורים מאוד מאוד גדול שהיא חוותה, עשית פה תהליך של, אני שמעתי אותו, הייתי בהלם, עשית פה תהליך של ריפוי,
נכון.
מאוד מאוד עמוק,
נכון.
עם אבא שלך,
נכון.
ואולי תתני לנו למאזינים את התהליך הזה, אם כבר אנחנו עושים על זה זום אין, אז נדבר על זה, כי...
בשלבים, אני לא אתחיל לפרט אותו, כי זה באמת תהליך מאוד ארוך ומעמיק, והוא לא פשוט, אבל אבני הדרך שלו זה קודם כל להבין מאיפה ההורים שלנו הגיעו. מאיזו מנטליות, מאיזו תרבות, מאיזו סביבה, במיוחד ההורים שלנו מאירופה שעברו שואה, שעברו מלחמות, שעברו מחסור בעוני, מאיפה הם הגיעו, מה הם קיבלו בתור ילדים, ולהבין שמה שהם נתנו לנו זה המקסימום שהם יכלו לתת. וכשאתה מבין את זה, כי גם אנחנו בתור הורים, אני יכולה להגיד על עצמי ששני ילדיי הבוגרים קיבלו אמא א' ושני ילדיי הקטנים קיבלו אמא ב', כי אני משתנה. ומה שיש לי לתת עכשיו לילדים הקטנים שלי, אני חושבת שזה יותר ממה שהיה לי לתת לילדים הגדולים שלי, בגלל כל אותם התהליכים שעברתי וחוויתי. לכן אני מבינה שגם ההורים שלי, שאז אולי לא עסקו בהתפתחות אישית ועצמה ומודעות לכל הפצעי הילדות שלהם, אבל הם ידעו לתת לי את המקסימום שהם יכלו לתת.
אבל זה טוב, ענה, אני נצליחה שאני כותב אותך, כי מדובר פה על נתק מאוד משמעותי לאורך שנים, עם הרבה כעס, שזה לא סתם כעס, אלא זה מישהו מבוגר שכועס על מישהו, זה כעס שבעצם באיזשהו מקום...
לא רק כעס, אלא גם חרדת נתישה מאוד גדולה.
חרדת נתישה, כן, נכון.
נכון, שבעצם הושלכה, אני השלחתי אותה על הרבה מאוד שנים לאנשים, לסביבה הקרובה שלי.
ממש.
כן.
ואני חושב, אבל...
כמובן, בלי להיות מודעת לכך.
כן, אבל אתה אמרת, המילה האחרונה, המודעות הזאת, כי אם אני מבין נכון שחלק מתהליך הריפוי שהיה לך עם אבא שלך, או עם זה הדרך מודעות שלך, לא רק ללמד זכות על האבא, אלא באמת להיות באיזה מקום, אני לא יודע, אולי תדגישי את זה, את המקום המנטלי שאת עברת, כי אני מבין ש90% מהריפוי שלך עם אבא שלך, תתקנו אותי במתונה, זה היה דרך איזו התבוננות ואיזו עצמה אישית שלך בסיפור הזה.
לגמרי, לגמרי. אני רוצה להגיד ש... וזה גם, זה משהו שהוא מאוד טרי עבורי, כי זה משהו שקרה עכשיו לפני 4 ימים, גם אני חגגתי, עברתי קידומת וחגגתי 50, לכן גם אני יותר מחוברת לאג'נדה שלכם, ומשהו פלאי ונסי קרה ביום הולדת הזה, ותכף אני אספר למה. אז התהליך שעשיתי מול אבא שלי זה למעשה קודם כל להבין מאיפה הוא הגיע, מה הכלים, ושוב זה גם אבא וגם אמא, אבל אני כן שמה פה דגש על אבא. מאיפה הם הגיעו, מאיפה, מה הוא קיבל, מה הוא יכל לתת לי, וגם כל מה שקשור לגירושים שלהם, כי גם אני בתור אישה גרושה, אני מבינה שבאמת אין פה, יש זו דינמיקה של שני אנשים, ואי אפשר להגיד, זה השם וזה צודק. ואז פשוט הבאתי את עצמי למקום שאני יכולה להסתכל עליו ולהיות, ולחמול, פשוט להיות במקום של מכילה, מכילה,
חמלה או מכילה, או גם וגם.
גם וגם. חמלה, מכילה, ולהתחיל לקבל אותו בדיוק כפי שהוא. לא להגיד למה הוא לא נתן לי, למה הוא היה שם, לא היה שם בשבילי, למה לא ראה, לא להיות, פשוט להוציא את עצמי מהמקום
הקורבני. אבל מה הייתה הנקודה אצלך שעוברת מאיזה טיפוס מתקרבן, קורבני ומאשים וביקורתי, שזה כאילו סוג של מנגינה שהיא מאוד עמוקה בנפש של הרבה אנשים, איך עשית את השינוי של הגלגל לכיוון אחר? זה מה שאני שואל, מה היה, האם היה איזה תהליך שפתאום...
אני חושבת שאם היה משהו הכי חזק, זה להגיד, הרי בואו נסתכל על החיים, הם כל כך שבריריים, הרי אנחנו לא יודעים מה יקרה איתנו עוד שנייה, ואני רוצה עוד כאן, עוד בגלגול הזה, עוד בחיים האלה, להרוויח את אבא שלי, אני רוצה את אבא שלי לעצמי, אני רוצה את השלום ושקט פנימי שלי, ואת השלום האמיתי שלי מול ההורים שלי, כאן ועכשיו. אני לא רוצה להיות יותר במקום הזה של להתקרבן ולהשים ולכעוס ולהגיד בגללם ובגללו ובגללה. לא, אני רוצה לחיות בשלום עם ההורים שלי כאן ועכשיו. וזה לגמרי עניין של בחירה. וכשאתה בוחר בזה, אז אתה גם בוחר להסתכל על הכל אחרת, לפרש את הכל אחרת. המבט שלך משתנה לדברים. אז אם הוא היה פעם שיפוטי, הוא הפך למבט חומל. הוא הפך למבט מקבל, מכבד. והרבה מעבר לזה, התובנה מאוד מאוד חזקה שמה שאני היום, זה בזכות ההורים שלי. בזכות מה שהם לא נתנו לי.
יפה.
בזכות מה שהם לא נתנו לי. בזכות מה... כי הכי קל להגיד לי, עבורי הכי קל להגיד, לא הייתה לי משפחה, אבל לא הייתה לי תמיכה, אבל לא הייתה לי אוזן קשבת. אבל אני אומרת לעצמי, אם היום אני כאן ואני מאושרת לגמרי מהמקום שנמצאת בו, אז כל מה שהיה לי או לא היה לי יותר נכון, זה היה לטובתי. כלומר, זה שאבא שלי לא היה שם, יכול להיות שזה היה לטובתי, כי יש אנשים שההכוונה או ההשפעה שהם מקבלים מהאנשים הקרובים שלהם, היא דווקא מתאה, היא דווקא מובילה אותם לדרך שהיא לא לגמרי נכונה. כי הרבה פעמים ההורים מובילים לדרך שמבחינתם, במבט שלהם, היא הדרך הנכונה, אבל לא בהכרח היא הדרך הנכונה לילדים שלנו.
לא, זה מדהים, כי אנחנו מתעסקים פה הרבה בתהליכי שינוי, בתוכנית שלנו, תהליכי שינוי ובחירה וצמיחה. ומה שאני מבין לאורך הדמויות שנמצאות פה ומתארחות פה, שיש פה שני דברים. א', יש פה עניין של בחירה. כי בסוף הבחירה היא מייצרת מציאות אחרת. אנחנו לפעמים מפחדים מהבחירה, כי אנחנו חושבים על ההשלכות שלה. ופה יש איזו בחירה פנימית, אני רוצה לחיות עם אבא שלי.
זה גם בחירה וגם אמונה. אמונה זו מילה שאנחנו נחזור עליה במהלך השידור הזה פעם ועוד פעם. כי שוב, זה להאמין באמונה שלמה ומוחלטת. שמה שהיה לי ומה שלא היה לי, ואיך שזה היה, כל זה היה לטובתי.
כן.
כי אני היום, מה שאני היום, זה בזכות זה. כלומר, אלה, הייתי חייבת להיוולד דווקא אצל ההורים האלה, דווקא אצל במשפחה.
אבל מה קרה לפני 4 ימים? כבר סקרנת אותנו.
זהו, לפני 4 ימים, אז כמו שסיפרתי כבר, כמו שהקראתי בשיר, לאורך כל חיי, ראיתי אותו פעמיים, פעם או פעמיים בשנה. והוא תמיד היה חסר לי. ובגלל התהליך הזה שעשיתי עם עצמי מול אבא שלי, וזה לגמרי אני עם עצמי, כלומר לא עשיתי שום פעולה מולו. לא אמרתי בוא נשב לשיחה, בוא נדבר בו. שום דבר שהיה קשור אליו. רק אני עם עצמי. האנרגיות שלנו, המרחב האנרגטי שלנו פועל ככה, שבעצם כאשר אנחנו משנים משהו בנו, מיד באופן אוטומטי, אנרגטית, זה משפיע לאחרים, על המעגל הקרוב עלינו קודם כל. ואני ראיתי את זה בצורה הכי פלאית על אבא שלי. פתאום התקשורת שלנו שאף פעם לא הייתה תקינה, אף פעם לא הייתה נעימה לי. תמיד הייתה כזאת עוקצנית, ושמעתי כל הזמן ביקורת ושיפוטיות. פתאום אני קולטת שהתקשורת שלי מצד אבא שלי כלפיי, פתאום השתנתה, ואני לא עשיתי בשביל זה שום דבר. תקשורת הרבה יותר מקבלת, מכילה, מבינה אותי, הרבה יותר נעימה לי, הרבה יותר חמה, הרבה יותר תקשורת של אבא ובת, משהו שאני לא חוויתי, אני לא מכירה את זה. וזה פתאום השתנה. ומה שקרה ביום הולדת, שאבא שלי החליט, אבא שלי גר ברחובות ואני במעלות.
קרוב.
כן. והוא החליט על דעת עצמו, הוא החליט על דעת עצמו, בלי שביקשתי, להזכיר יחידת דיור ביום ההולדת, לשלושה ימים.
וואו.
חמישי, שישי, שבת.
אצלך במעלות.
אצלי במעלות לידי.
וואו.
והוא היה איתנו, פתאום קלטתי שלראשונה אני עם אבא שלי, כל כך הרבה זמן כמו שבחיים שלי לא הייתי.
מטורף.
וכל זה הוא לבד.
בגיל 50, אחרי 50 שנה שאת חיה.
איך אבא שלי נמצא לידי שלושה ימים ברציפות.
וואו.
וכל זה, כי אני עשיתי את התהליך שלי עם עצמי, ואנרגטית השפעתי עליו.
זה מטורף.
זה מה שאני כל הזמן מלמדת את האנשים. אל תסתכלו על אף אחד. אל תצפו מאף אחד. אל תגידו, אל תשלחו אף אחד לטיפולים. תעשו את העבודה שלכם עם עצמכם. במיוחד, הורים מול הילדים שלכם.
אני חושב שזה, אין מתנה, לא יודע לדעתי, אין מתנה יותר גדולה מזה לגיל 50, לקבל את אבא שלך בחזרה, ובאמת מה שאת אומרת פה זה מדהים, כי
זה אושר גדול.
ההתכווננות המנטלית הפנימית שלך, היא גם גרמה לאיזה אפשרה, ואיזה חמלה, ואיזה חיבור אנרגטי עם אבא שלך, וזכית אחרי.
אנחנו שמנו פה דגש על אבא, אבל שוב, זה גם שני הורים, כי היה לי גם איזשהו איש מול אימא שלי, דווקא בגלל שעשית אותי הרבה, אבל אני עשיתי איזשהו מעשה ביום ההולדת. בכל זאת 50, היה לי נורא חשוב. הקלטתי איזשהו סרטון, שמתי את זה בפייסבוק, ושם אני בעצם מודה לשני ההורים שלי. זה מה שהיה לי חשוב לעשות, להודות לשני ההורים שלי, על זה שהם העניקו לי חיים, ועל זה שהם היו ההורים הכי טובים עבורי.
וואו.
כי מבחינתי, אני היום, מה שאני היום, בזכות המקום שמשם אני מגיעה. וזה, כי אני טוענת שהם, השאר אל החיים הטובים עובר דרך ההורים שלנו. כן. ואנחנו, עלינו חובה לדאוג שהשאר הזה תמיד יהיה תקין.
וואו. זה באמת שאלה, אבל אני, תקשיבי, אנחנו התחלנו מגיל שנה, מילדה ללא אבא, אבא נהדר, אפילו אבא עם ניכור הורי. קפצנו להשלמה שעשית איתו, שזה ממש מרגש בעיניי. בואי נמשיך קצת בתחנות שעברת, כי זה לא האתגר היחיד שהתמודדת איתו בחיים שלך. אז היית נערה, תספרי קצת על האתגרים שלי לך.
אז אמא שלי מתחתנת בשנית, ולצערי הניסויים שלהם לא מוצלחים, ואנחנו מגיעים למציאות שיש ויכוחים, מריבות, ולפעמים גם לימוד כמעט על בסיס יומיומי. כלומר, אם יש יומיים שאין איזשהו ריב קולני חזק, אז אני כאילו אומרת, כאילו מה קורה פה? יומיים שקט, לא מתאים. ולצערי, כל הזמן נאלצתי להיות באמצע ביניהם. כאילו, הרגשתי שאימא שלי שמה לי על הכתפיים איזשהו תפקיד של בואי תעשי כאן שלום בינינו, בואי תפרידי בינינו, או ברגע שאת מופיעה, אז בעלה תמיד היה כזה נרתע ומכבד אותי. אז שוב, הרגשתי כמו כלי, כמו כלי שמשתמשים בו, בשביל כל מיני אינטרסים שהם לא שלי, הם לא משרתים אותי, הם משרתים אנשים אחרים.
בהתחלה זה היה ניכור להתנקם בבעל הקודם, ועכשיו זה
ועכשיו זה, כן, זה כאילו בואי, תבואי, תצילי אותי. והתבואי, תצילי אותי הזה, זה למעשה אחריות מאוד מאוד גדולה על הכתפיים של ילדה קטנה.
ממש.
זה משהו שליווה אותי הרבה שנים, כי זה משהו שנמשך הרבה שנים. ומהמקום הזה, למעשה, אני גודלת, אני הופכת לנערה. והעובדה הזאת שאני גם בת להורים גרושים, שהעובדה הזאת אז, במציאות שאני גדלתי בה, היא לא הייתה מקובלת. זה לא כמו היום שלצערנו כל ילד שני ושלישי בכיתה ההורים שלו גרושים. Mm-hmm. אז היה מאוד מאוד חריג, תופעה חריגה. ושתי עובדות, אחת שאני באה ממקום של, מבית של הורים גרושים, ואגב, זו עובדה שהסתרתי מהחברות שלי שנים, חייתי בשקר, כל פעם ששאלו אותי איפה אבא שלך, בנסיעת עבודה, בנסיעת עסקים, ככה שנים. עד שכבר עלו עליי, כבר לא
איזה יכולתי... איזה מעמסה יש לי, ילדה קטנה, להסיר. זה ממש מעמסה, מכל חזית שאנחנו רק כן, פותחים אותה, כן, יש עלייך כן, מעמסה.
כן. כן. ואז שתי עובדות, אחת, שאני באה מבית של הורים גרושים, והשנייה שאני יהודייה, גרמו לי חזית. חרם חברתי חזק, ונידוי חברתי, שגם הוא נמשך כמה שנים. אני זוכרת שפעם אחת, מישהו שעוד הייתה איכשהו חברה שלי, הזמינו אותי אליה הביתה, וניגשנו למרפסת שלה, הייתה למרפסת פתוחה, והיא פתחה כלוב של טוקים, והוציאה טוקי אחד להראות לי, והטוקי פשוט הריח את החופש והוא ברח. הוא עף, ברח לה. ואז היא הסתכלה עליי ואמרה, זה בגללך יהודיה. והיא הייתה וואו. סוג של מלכת הכיתה, והשפיעה לכולם, למחרת פשוט אף אחד לא דיבר איתי.
איזה סיפור.
כן, אז... הנידוי הזה, וכל מה שחוויתי בבית, וגם העובדה שלמעשה חייתי, צמחתי כמו איזה פרח במדבר רגשי, כאשר אין לידי אף אחד שיכול לתמוך, להקשיב, לא אבא ולא אמא ולא סבא ולא...
תקשיבי, זה ממש, ממש מרגש ממש מה שאת אומרת, זה דרמטי מאוד, זה... את מביאה את עצמך פה, את הנקודות הכי פצועות של הילדות שלך, וזה...
אבל היום אתה רואה את החיוך.
היום אני רואה את החיזוק ואת העוצמות שלך, שיש פה איזה משהו מעורר השראה, כאילו זה חזק הכוח האנושי, במיוחד שמה שאת גילית.
היום אני באמת מסוגלת לחייך ולדבר על זה מתוך מקום שהוא באמת לגמרי שלם, שלם ושקט עם עצמי. אז כל הדברים האלה, וגם להיות עם כל החבילה הזאת, ולדעת שאין לי שום כתובת, פשוט לדבר, פשוט לשאול, לבקש עצה, פשוט לשתף את מה שאני מרגישה. לשתף את... כי ההורים שלי למשל לא יודעים שעברתי חרם. גם היום. אני חושבת שזו פעם ראשונה שהם ישמעו.
וואו.
כן.
כאילו היית מאוד בודדה בכל המרחב הזה, בכל ה...
כן ולא. כי מצאתי כתובת. מצאתי כתובת. אני אמנם גדלתי במציאות קומוניסטית, ששם לא דיברו על אמונה ולא דיברו על דת, אבל משהו בתוכי... אמר שיש כתובת. וואו. ואני מצאתי את עצמי יותר ויותר, יוצאת החוצה אל הטבע, מרימה את הראש, ומבקשת עזרה מהכתובת הזאת, שאין לי מושג מה היא, שאני לא יודעת מה השם שלה, אבל אני יודעת שהיא קיימת.
וואו.
פשוט יודעת שהיא קיימת. ואני מצאת עצמי שוב ושוב, פשוט מרימה את הראש, מבקשת עזרה, והיא עוזרת לי. היא נותנת לי כוח.
אין לי מילים, כאילו, באמת, כאילו, זה לא... זה פשוט הרגש בתוך איזו מציאות קוסמית
שאיתך. ממש ככה. אני חושבת שהם, גם מתוך התבוננות, כי מצאתי את עצמי בגלל ש... תראה, מצאתי את עצמי למעשה בגלל שאף אחד כבר לא רצה לשחק איתי ולהיות חברה שלי, וכבר לא הזמינו אותי לבוא ולשחק עם חברות. אז מצאתי את עצמי לבד, גם בבית, גם בחוץ. ואני זוכרת את עצמי עומדת במרפסת, מסתכלת על החברות שלי, שלא רוצות לשתף אותי, ואני לבד במרפסת שלי, ואני רוצה לבוא אליהם, והם לא מסכימות, ואני מרגישה, וגם נידוי חברתי, ואני מרגישה לא שייכת. אני מרגישה לא שייכת, אני מרגישה שיש את החיים שם, ויש אותי פה. ואני לא שייכת לכל מה שמתרחש שם.
סיפרת לי סיפור מאוד קשה בשיחת טלפון על היום הולדת שלך.
על היום הולדת שלי,
כן. לא יודע אם את רוצה לפתור את זה, אבל זה באמת גם
סיפור. הזמנתי באמת חברות, ואז לחגוג שם יום הולדת, זה לא היה כמו פה הולכת לסופר לקנות חטיפים ושתייה, זה היה ממש להכין ארוחת תבשלים, אמא שלי עוד השקיעה, ואני יושבת ואני מחכה. עברה שעה ואף אחד לא מגיע. והתחלתי פשוט ללכת אליהם אחד אחד, להתאפק על דלתות, על דלתות הבתים שלהם, ולאף אחד לא הייתה סיבה למה הוא לא הגיע, לא הייתה התשובה הגיונית למה הם לא הגיע, אבל אף אחד לא הגיע, ואני חזרתי הביתה. ואני חושבת שככה אני ניסיתי באמת לשחזר עם עצמי מה הרגשתי כשחזרתי הביתה וראיתי את כל השולחן ערוך ואף אחד לא רצה להגיע. ואני חושבת שאני בן אדם שלא מדחיקה, אני בן אדם שתמיד מתמודדת עם הרגשות, אבל בנקודה הזאת אני לא זוכרת מה הרגשתי. ואני חושבת שכנראה שאז כילדה הרגשתי כל כך קשה וכל כך עוצמות כל כך גבוהות עבור ילדה קטנה, שאני לא זוכרת, כנראה שהדחקתי את זה כל כך כל כך חזק. וואו. כי...
כמו את מודדות עם טראומה.
אני משערת לעצמי שזאת הייתה טראומה מאוד מאוד חזקה. כן. ואני חושבת שזה המקרה היחיד שבאמת הדחקתי אותו. כי אני פשוט לא זוכרת מה הרגשתי.
אבל אני חושב שהמקרים הקשים והטראומות שעברת בילדות בצורה כזו או אחרת, הם הביאו אותך לאיזה נקודה שאת גילית את האמונה שלך בעצם, אז, שיובילה
אז,
אותך
לאנשים. אז כשעמדתי שם במרפסת והרגשתי לא שייכת, מפה להתחיל לחשוב כל מיני מחשבות אובדניות, הדרך מאוד מאוד קצרה.
וואו.
ואם אנחנו נסתכל על כל אותם המקרים האובדניים של בני נוער שמתאבדים, זה בגלל זה, בגלל שנידו אותם, בגלל חרם חברתי, בגלל שהם מרגישו לא שייכים. וכשאתה מרגיש לא שייך, אתה מאבד משמעות בחיים. אתה לא מבין, כאילו, למה אתה חי? ומפה... הילדים מהר מאוד מתחילים לחשוב מחשבות אובדניות. והיה עץ מתחת למרפסת שלי, ואת כל הזמן הייתי מסתכלת עליו, ואני הייתי גרה בקומה חמישית, והעץ היה בגינה הציבורית מתחתיי, וכל פעם הייתי מסתכלת והייתי אומרת, אם אני אפול, האם הוא יבלום אותי?
וואו.
או שאני נופלת בביתך. אבל זה היה רגע, זה היה כזה שבריר שנייה כזה שגרם לי לחשוב ולשאול את עצמי, אבל בשנייה הבאה מיד, אמרתי לעצמי, אלינה, מחר יום חדש. מחר יום חדש. בוא נראה מה הוא יביא.
זאת אומרת, ברגע הכי קש... אחד הרגעים הכי קשים שלך, שאת מתלבטת אם לקפוץ מהמרפסת בקומה חמישית, ברגע הוא נהיה איזה קול...
בסקרנות של מחר יום חדש, בוא נראה מה הוא יביא, באמונה ותקווה שהוא בהכרח יביא רוח חדשה. רוח חדשה שתכניס דברים חדשים וטובים לחיים שלי. וזה תמיד ליווה אותי, כל פעם כשהייתי באיזשהו דאון, בכאב מאוד עמוק, במחשבות דיכאוניות, אז תמיד היה שם מיד אחרי זה, אלינה קומי.
וואו.
כי רגע אחרי זה, יכולה להגיע רוח של שינויים חדשים, שינויים טובים. וזה לגמרי אמונה. זה לגמרי אמונה של איזשהו מצפן שתמיד מוביל, בתוך חושך אור כזה, זרקור של אור, זה אור ואתה הולכת אחריו. ומעולם לא היה לי איזשהו מבט ביקורתי או של האשמות על יקום. וכמו שכתוב על אברהם אבינו, למה הוא בעצם הפך לאברהם אבינו לאבי האומה? כי הוא יצא אל הטבע ושאל מי ברא את אלה, מתוך התבוננות. וככה גם אני הייתי יוצאת, והייתי מסתכלת על הטבע, והייתי חוקרת את העולם, הייתי חוקרת את הטבע האנושי, את למעשה מה שאני עושה היום, התחלתי את החקר כבר אז, מתוך האמונה שהוטבעה בי, ומתוך הרצון שלי לחקור ולהבין איך העולם הזה פועל, ואיך הטבע האנושי פועל, איך פועל המוח האנושי. ואם מפה אנחנו נחזור לאותו חרם, אז מחוסר ברירה, מצאתי מישהי שגם היא חפתה חרם.
אוקיי.
כי גם היא הגיעה...
החיות לצרה.
מרקע קשה, והתנהגות שלה הייתה קצת גסה, אבל לי לא הייתה ברירה. אני הייתי בחרם, היא הייתה בחרם. אז אמרתי, כאילו, התחברתי אליה מיד, וכשהתחברתי אליה, גיליתי בה יהלום. גיליתי בה נשמה טהורה. זה שיעור לחיים שלימד אותי, שגם כשיש אנשים שהם לכאורה נראים לנו... מחוספסים כאלה, עם התנהגות שדוחה אותנו, מרתיעה אותנו, צריך להבין שזה לא סתם, שזה כל הזמן זה מגננות, ושכבות כאלה שבעצם הלבשנו על עצמנו, כל מיני מסכות בשביל להגן על עצמנו, אז, היום אנחנו כבר לא צריכים אותם, אבל לא תמיד יודעים להסיר אותם, אבל אז אנחנו נאלצנו להלביש אותם על עצמנו, בשביל להגן על עצמנו, אבל אני ישר גיליתי ביהלום, נשמה טהורה.
את היית אז נערה מתבגרת בגיל הזה.
כן, כן.
וזה מדהים, כי מה שאת אומרת עכשיו, זה קצת מביא אותי לתחילת השיחה, ש... עשית איזה סוג של לימוד זכות על ההורים שלך, שהם היו הכי טובים שיש. Mm-hmm. וגם פה ראית במצוקה שלך התחברת כאחות לצרה אל הילדה הזאת, והצלחת דווקא מתוך המצוקה לזהות את היהלום שנמצא מתחת לחספוס.
ומיד,
וזה נותן לך כלי לזהות היהלום בכל אחד.
ישר חדרתי אל תוך הלב שלה, מבעד לכל השכבות וכל החסמים שהיו לה שם, וזה היה שיעור לחיים עבורי. זה גם משהו שאני מיישמת היום בגישה שלי, כי כאשר בן אדם מגיע אליי, ולא משנה איך הוא מגיע, באיזה מצב, אני ישר, כמו אולטרסאונד, ישר חודרת אל הנקודה הכי פנימית והאמתית שלו, ורואה את הטוב שבו. וכשאני רואה את הטוב שבו, כאשר הוא בעצמו עוד לא רואה, אני כבר מאמינה בזה, כי אני רואה, זה כמו שעכשיו אתה רואה את העת, אתה מאמין שהוא קיים. אז אני רואה את הטוב שבבן אדם, משהו שהוא עדיין לא רואה, ואני מאמינה בזה, כי אני רואה את זה. ולמעשה המטרה שלי, המשימה שלי, זה לעשות איתו תהליך, ולהביא אותו למצב שגם הוא מאמין הוא בעצמו.
יראה, כמו שאני רואה את העת, הוא יראה את הטוב
בדיוק,
בעצמו.
גם הוא רואה את הטוב שבו ומאמין
תקשיבי,
בעצמו.
תקשיבי, אלינה, אנחנו דיברנו פה הרבה על אמונה, אבל זה לא הכל, אנחנו הולכים לדבר גם על המוות. כי על נפגשתי המוות. עם המוות, אנחנו המוות. נעשה את זה אחרי שיר,
אחרי שיר,
כי בחרת לנו גם כמה שירים, אז אנחנו מתחילים עם השיר הראשון. תהיו איתנו, כי כל מה ששמעתם, חכו שהיא נפגשה עם המוות מול העיניים, כמה וכמה פעמים, אז תהיו איתנו לחלק השני, וכבר חוזרים.
תשמע אמור לי כל מיני הרים ומעברים הקולות לי מספרים וואו מישהו השאיר את החלון פתוח מישהו הסגיר מקום כמעט בטוח מישהו הקים בחריף קט הרוח כל קורא ממרחקים רעת בזגוגית מטוס חורש רקיע מישהו נפרד ומישהו מגיע מישהו בצד אהבתו מביע וקולו אומר בליבו עוברת מקלת קולות רבים רעת בזגוגית מטוס חורש רקיע מישהו נפרד ומישהו מגיע מישהו בצד אהבתו מביע וקולו אומר שמחה Because בליבו עוברת מקלת קולות
טוב, וואו, חזרנו. ביקשתי גם לחתוך את השיר כמה שיותר מהר, כי הזמן תמיד קצר, ושוקי תמיד מוציא אותי בסוף התוכנית בדיוק ב-5. אנחנו מדברים פה על מוות ואמונה. בחלק הראשון, באמת, גילינו בן אדם שגילה את האמונה מתוך באמת חושך ומצוקה ובדידות. גילה צדדים של אמונה, שעוזרת לו עד היום, וגם כך היא עוזרת לאחרים. אבל החלק השני שלו זה גם מוות. ואני אשמח שתקחי אותנו מהילדות שלך כילדה למשפחה מורכבת, לחברה מורכבת. תקחי אותנו לתחנות הבאות שלך בחיים.
אז אנחנו נדלג על זה שבגיל 16 עליתי לארץ, וצבא, כל המסלול כמו שצריך. ואחרי צבא אני מתחילה בעצם לחשוב שאני גם אצטרך להקים משפחה. ואיך אני עושה את זה בצורה יותר טובה ממה שקרה לי, איך אני בעצם לא ממשיכה את שרשרת הדורות של משפחות שמתפרקות. וכנראה שלמעלה שמעו את הבקשה הזאת שלי, והכרתי משפחה של בעלי תשובה, שפשוט אימצו אותי אליהם. והם היו משפחה מאוד חמה ועוטפת, ודרכם התחלתי לגלות את העולם הדתי. וכשאני הסתכלתי אליהם, הם למעשה היוו עבורי דוגמה לאיך זה, איך זה לחיות בעולם הדתי. הם היו משפחה כל כך חמה, שהיה לי כיף שם, ואמרתי, אוקיי, אם ככה זה פה, אז אני בפנים. מה גם שסוף סוף, אחרי הרבה מאות שנים, הבנתי מה השם של הכתובת, שתמיד פניתי אליה. הרי אני כל החיים, ממש מאז שאני זוכרת את עצמי, פונה לכתובת מסוימת. אני לא לגמרי מבינה מה היא, מי הוא, מה זה בכלל. ואז הבנתי שזאת הכתובת. ואם הרבה מהאנשים שחוזרים בתשובה, הם למעשה צריכים לעבור דרך איזשהו תהליך ששם הם מבקשים הרבה הוכחות לזה שאלוהים קיים, אז אצלי כמובן שלא היה שום צורך בשום הוכחה. אני פשוט הייתי ישר שם, כי א', גיליתי את הכתובת ואמרתי, כאן אולי אני אהיה עוד יותר קרובה, וגם בגלל שאמרתי לעצמי, כאן אני אמצא את הקהילה, קהילה הדתית עוטפת ומחבקת, משהו א', משהו שלא היה לי הרי אף פעם, ומשהו שיכולתי, שאולי אני אוכל להעניק גם לילדים שלי. ופה אני אוכל באמת להקים בית.
אז עשית ממש חזרה בתשובה,
אני קורא מה שקוראים לזה
בצורה קיצונית.
לכמעט 20 שנה, כן, נחשבנו חרדים ליטאים, הלכתי עם פאה ועם כל מה שצריך.
מה את אומרת?
גרנו בקהילות.
איזה תחנה בחיים, תקשיבי.
תחנה בחיים, כן. ממש. מצד אחד זאת הייתה תחנה שלמעשה הצבתי בפניי משימות של להיות אמא הכי טובה, להיות אישה הכי טובה לבעל, להיות עקרת בית הכי טובה, ועמדתי בכל המשימות האלה. אבל בתחנה הזאת, איפשהו החקר הזה שאותו התחלתי בתור ילדה קטנה של לחקור את העולם ולחקור את נפש האדם, הוא הופסק. כי אני חייתי עכשיו חיים אחרים. השקעתי את עצמי במשהו אחר, להגשים את עצמי כאימא וכאישה. כאן למעשה מתחילים מפגשים, כלומר, אם כבר כשהייתי קטנה, ילדה קטנה, ובאותם המחשבות אובדניות שכבר דיברנו עליהן, אגב, לא סיימתי לספר שאותו עץ, אם אתה זוכר, העץ הזה,
אם נקפוץ או לא לקפוץ.
לפני שנה עשיתי ביקור שורשים, והגעתי לעץ הזה.
וואו.
הגעתי לעץ הזה והסתכלתי עליו בתחושת ניצחון מאוד מאוד גדולה.
תקשיבי, זה סיפור.
ולקחתי ממנו ענפים, והענפים האלה עכשיו נמצאים אצלי בבית. וכל פעם שקשה לי, אני מסתכלת עליו, ואני נשאר נזכרת בניצחון, בזה שאני מנצחת, בזה שאני חייבת עכשיו לקום ולהתרומם, וזה עץ הניצחון שלי.
מדהים. העץ שהוא פגש אותך בנקודה הכי קשה שלך, הכי נמוכה שלך בחיים, של האובדנות.
עכשיו הוא פוגש אותי בניצחונות שלי.
בניצחונות.
כן, עכשיו אני אצלי בבית.
אני חושב שלכל אחד יש את זה, אולי בווליום אחר, אבל נקודות שפל שלו, שהוא יכול לחזור אליהם ולקחת משם משהו, להגיד, הנה, ניצחתי את הנקודה הזאת, נכון. זה חזק, אולי אפשר לעשות מזה איזה...
נכון מאוד.
משהו, אבל נכון מאוד. בתקופה הזאת של כן, החיים, כן. נפגשתי עם המוות שם.
נפגשתי עם המוות, כן. למה בעצם החזרתי אותך שנייה אחורה? כי עם המוות כבר, המחשבות אובדניות, זה כבר איזשהו מפגש נכון. עם המוות. אבל עכשיו המפגשים מסוג אחר. בהיריון שני שלי, שהיה למעשה לגמרי תקין, ולידה שהייתה אמורה, זאת אומרת, הכל היה פיקס והכל היה מושלם. משהו השתבש בזמן הצירים. מה זה המשהו הזה, אף אחד לא ידע להגיד לי. אבל בסוף הרדימו אותי הרדמה כללית, ותוך כדי הרדמה כללית, אני מתעוררת לשנייה, זה כאילו בא איזה מלאך, נותן לי מכה, מהיר אותי ממש לשבריר שנייה, אני שומעת את הרופא, הוא אומר, היא גוססת, ואני נרדמת בחזרה. וואו. וכשהתעוררתי, ידעתי שהבת שלי במצוקה. אז שוב, אף אחד לא יודע להגיד מה קרה שם, אבל היא נולדה עם, עם מוות מוחי. ולמעשה היא שרדה עוד שבוע, כאשר חלק מהמערכות שלה מתאוששות, חלק קורסות, וככה למעשה במהלך כל השבוע, עד שהיא נפטרה.
הילדה.
הילדה נפטרה, כן. וכשהילדה נפטרה, זה מעניין, כי לפני הלידה שלה יצא לי לראות תמונה של איזה תינוק שמחובר למלא מלא צינורות באיזשהו עיתון. אמרתי לעצמי, אם זה היה קורה לי, אני לא הייתי עומדת בזה.
וואו.
לראות תינוק מחובר לכל כך הרבה צינורות. רק פתחתי את הפה, ולא ידעתי שהתינוקת שלי תהיה מחוברת להרבה יותר, שתהיה מונשמת כמובן.
וגם את היית.
ושאני אחזיק אותה, מתה על הידיים שלי.
וואו, זה סיפור.
ולהחזיק את הבת שלי מתה על הידיים שלי, זה כאילו להסתכל על המוות בפנים. להחזיק את המוות, זה כאילו לגעת במוות. כי אני עדיין מרגישה את הגוף שלה חצי כבר קר, וחצי עדיין חי. וואו. ליד בית החזה זה עדיין אדם שם עוד לא הספיק להתקרר. וזה כאילו זה חיים מול המוות. להרגיש עדיין את החיים, וכבר לראות את המוות. להחזיק את המוות, לקבור את הבת שלי, הלכתי בידיים שלי באותו יום, לקבור אותה בתוך האדמה, ואני זוכרת את עצמי, בהלוויה שלה, לא יכולתי לבכות, לא בכיתי, אמרתי לעצמי, אלינה, מה קורה איתך? את קוברת את הבת שלך, למה את לא בוכה? ואני ידעתי בצורה מאוד מאוד מוחשית ומוחלטת, שהיא לא הולכת לשום מקום. היא לא הולכת לשום מקום. כן, היה לי מאוד מאוד קשה. ומה שלמעשה עזר לי כאן...
כאילו, מה נתן לך את הכוח לצמוח מהנקודה הזאת?
להיחז באמונה נטו, שום דבר אחר. זה לדעת להאמין בזה שאני זכיתי. אני זכיתי שדרכי עברה נשמה, שהגיעה לפה לתיקון מאוד מאוד קצר. ואני זכיתי. זכיתי לכך, לזה שעכשיו היא מלאכית. בכלל אני זוכה לזה ש... תמיד אני אומרת, אני זוכה לזה שיש לי שם מלאכית פרטית בשמיים.
תראי, באינטואיציה שלי אני מרגיש שמה שהתמודדת איתו בילדות, נתן לך כוחות לצמוח גם כן מול חוויית...
לגמרי.
להחזיק את הילד, הילד שלך המת בידיים.
נכון. זה למעשה היה מפגש, ולכן אני תמיד אומרת, כשאני פוגשת הורים שמאבדים את הילדים שלהם, אני אומרת להם, תמצאו לכם משהו להיאחז בו. להאמין במשהו, לא משנה איך תקראו לזה, אלוהים, בודה, תמצאו לזה איזה שם שנוח לכם.
מחר יהיה יום חדש, כמו שאמרת, למשל.
אבל להיאחז באמונה במשהו, זה ייתן לכם כוח להתרומם מתוך הכאב הזה, מתוך התאום הזאת. כי אנשים, אני רואה אנשים שאין להם את האמונה בשום דבר. והם נתקעים במקום הזה, הם נופלים והם לא מצליחים להתרומם, כי המקום הזה של... למה זה קרה לי? למה לי? איך קרה שהבן או הבת שלי נהרגו, נרצחו? עכשיו, הם לא מצליחים להתרומם. הם מתהלכים בחיים האלה כמו חיים מתים. יכולים אפילו לחייך כלפי חוץ, אבל בפנים הם מתים לגמרי. כי אין להם שום דבר להיאחז בו. משהו שייתן להם את האמונה שככה זה היה צריך לקרות.
אגב, הם יכולים לשמוע את זה רק ממישהו שעבר את זה בעצמו הרבה פעמים.
לכן אני כאן ואני אומרת את זה, ואני תמיד אמרתי את זה. כי לילד או לילדה שלנו, אני פשוט מרגישה שמהמקום שלי יש לי את הזכות להגיד את זה. כי לילד או לילדה שלנו שקברנו אותם, הם אמנם הילדים שלנו והם הגיעו לעולם הזה דרכנו, אבל הם משהו בפני עצמם. יש להם את הגורל משלהם. ואם זה מה שקרה להם, כלומר אני אומרת, בכל דבר יש טוב ויש חסד. ו- ו- אני מבינה שקשה להגיד את זה כלפי אלה שאולי נרצחו מוות מאוד מאוד קשה. אבל אם זה קרה להם ככה בצורה כזאת, כנראה שיש לזה, זאת אומרת, לא כנראה, בטוח.
את יודעת שיש לי, יש לי חבר ש...
וזה הכי טוב לנשמה שלהם.
מדהים, יש לי חבר שהבן שלו מת מוות בעריסה. וכמה שנים היה לו מאוד קשה להתגבר על זה, ומאז שהוא התגבר על זה, הוא מחליט ללכת להלוויות של הורים כאלה, ולחזק אותם, להגיד להם, אני הייתי במקום שלכם, ויש עתיד, ויש צמיחה, ויש עוד ילדים. וזה מדהים, אבל רק אנשים שהתמודדו עם הדברים האלה, באמת יכולים להוציא מישהו אחר מהמקומות האלה. נכון. לא רק מקומות דרמטיים כאלה, אלא עוד מקומות.
נכון, וזה לא משנה בני כמה היו הילדים שלנו, אם הבת שלה הייתה תינוקת, או זה בת 20. זה הכאב הוא אותו כאב, הורים שמאבדים את הילדים, זה אותו שכול, וזה כאב שלא מרפא,
אבל אין לזה... מה שהמאזינים לא יודעים שזה לא הפעם היחידה שהתמודדתי מוות.
זאת לא הפעם היחידה, כי שנה אחרי זה שוב הריון, וההריון הזה מסתיים באמצע עם עובר מת. ואז פעם שנייה שאני מגשת עם מוות, ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, זאת פעם שנייה, ולקח זמן, לקח כמה ימים מרגע שהודיעו לי שעובר מת, עד שעשו לי את הפעולה של גרידה, של הוצאה של עובר, וביומיים האלה הרגשתי, אני הרגשתי את עצמי מתה, כי הרגשתי שלמעשה אני הרגשתי חיה, אבל בטוחי יש מוות. כי למעשה, רגע לפני זה היה שם לב פועם וחי, ועכשיו הוא מת, יש שם מציאות של מוות בטוחי. וללכת עם זה יום ועוד יום, כאשר אני יודעת שיש מציאות של מוות בטוחי, זו תחושה מזעזעת. זו תחושה מאוד מאוד קשה.
בוא נגיד שגבר בטוח לא יכול להבין את זה, אבל בכלל...
זה היה המפגש השני עם המוות. כי אם פעם ראשונה החזקתי את המוות, עכשיו הרגשתי אותו בתוכי.
את יודעת שאת מדברת על המוות, אני מרגיש שאת מדברת על חיים. זה מדהים. כאילו דיברת על המוות של הילד שלך, ואת מדברת על כמה הוא היה חי, כמה עדיין הלב שלו חי. את מדברת על העובר המת שהיה בתוכך, דיברת כמה... וזה מדהים שזה גישה לבחור על מה להסתכל.
כי אני רואה שלהכל יש סיבה, והכל לטובה, ובהכל יש חסד. חסד גם לי... אני לא מבינים את זה, לא רואים את זה באותו רגע. אפשר אבל לראות את זה בדיעבד, אבל כן חייבים להסתכל בדיעבד, להבין. להבין לא למה זה קרה לי, אלא למה זה קרה לי. מה פה רוצים, למה, זאת אומרת, אם זה קרה לי, כנראה שלי יש תפקיד כלשהו בחיים האלה. יש, לא סתם זה קרה לי, וצריך להבין למה זה קרה דווקא לי. מה התפקיד? לאן זה אמור להוביל אותי הלאה? לאן אני צומח מפה? חצי שנה אחרי זה שוב הריון, ושוב הוא מסתיים באותו מקרה בדיוק. שוב, הוא בר שמת. ושוב, יומיים אני מתהלכת עם מוות בתוכי. ואז אני אומרת כאילו, אוקיי, מה קורה פה? שלוש פעמים שאני נפגשת עם המוות. לאן זה אמור לקחת אותי? ואני מבינה שאני מגיעה להכנעה מוחלטת מול רצון הבורא. זה פשוט להנמיך את עצמי, להיות בהכנעה מוחלטת, ולהיות חלק מכל ההוויה הזאת. לא להתנגד לשום דבר. כי כשאתה מסיר מעצמך התנגדות, ואתה לא שואל שאלות של נוקבות ושיפוטיות וביקורתיות, אלא אתה פתוח לקבל את רצון השם, אז אתה מרגיש שאתה חלק מתוך כל האהבה הזה, כל המציאות הזאת. זה לא שזה שם ואני פה. לא. כל זה, וכל זה יש חיים ויש מוות, ואני חלק מזה, ולכל יש סיבה. גם אם כרגע אני לא מבינה את זה, אני אלמד את זה.
תקשיב, זה קומה חדשה. זה, או, אני מתפלא לראות כמה קומות ושיעורים. ההכנעה הזאת היא... זה בעצם, בסוף ההכנעה היא לא מקטינה את הבן אדם באינטואיציה שלי, אלא היא מחברת אותו למשהו הרבה יותר גדול מההבנה שלו, מהתודעה שלו, כאילו שאת אומרת, אוקיי, יש פה משהו גדול יותר ממני okay. אפילו.
מה זה עושה לי? איך אני בעצם מתחברת לכל זה? מה זה עושה למרחב האנרגטי שלי, לתודעה שלי? מה אני עושה עם זה? ולא סתם הרי זה קורה לי, אני כבר זוכה לשלוש נשמות שעוברות דרכי, ואני זוכה, אני ממש מרגישה את זכות גדולה עם כל הכאב. אני לא מבטלת לשנייה את הכאב. ושוב, אני חי עם הכאב הזה, במיוחד עם הכאב של הילדה שקברתי, זה לא כאב שאין לו מרפא. כן. היא נורא חסרה לי. אני תמיד אומרת שהיא חסרה לי כל שנייה שאני נושמת. אני מתגעגעת עליה כל שנייה שנושמת. יחד עם זאת, אני זכיתי. הם זכו לעבור דרכי, ואני זכיתי שהם עברו דרכי. ואני בהחלט מבינה שיש לי... אם אנחנו בוחרים לקחת את עצמנו צעד אחד, לפחות צעד אחד קדימה. אז אנחנו מבינים שיש חסד גם בזה. כי אנחנו בעצם מבינים שמוות זה לא משהו מפחיד. מוות זה חלק מהמציאות. ואנחנו מבינים שאנחנו לומדים למעשה, איך אומרים, בלי חושך לא ניתן לראות את הכוכבים. אז בלי זה, לא הייתי כנראה לומדת ליהנות מכל דבר הכי קטן שיש בחיים האלה. להעריך. וכל הזמן אומרים לי, מאיפה השמחת חיים שלך כל הזמן? זה מפה. מפה, כי לולא המוות, לא הייתי לומדת להעריך כל דבר שיש בחיים. וואו. ולראות בכל דבר נס. גם בדברים הכי 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 קטנים.
זה נותן משמעות מטורפת למה זה עושר, ומה זה כוחות, ומה זה...
נכון. וכאן המפגשים עם המוות הם לא מסתיימים.
מדהים. ולא סיימת את המסע שלך פה, כי אולי מתוך זה גם החלטת לעשות שינוי משמעותי בחיים.
כמו שאמרתי, כאן המפגשים עם המוות הם עוד לא מסתיימים. כעבור כמה שנים שוב הריון, למעשה כל מפגשי המוות היו סביב ההריונות שלי, שוב הריון, ואז בהריון הזה בעצם יש הבחנה מאוד מאוד נדירה, שאז לפני 10 שנים היו רק מספר הבחנות כאלה בכל הארץ, בהיסטוריה הרפואית כאן, ולמעשה נאמר לי שעם הבחנה כזאת, כל רגע יכול להיות האחרון או לי, או עבור התינוקת שבתוכי.
וואו.
וברגע שזה יקרה, הם צריכים לדעת את מי להציל. ואז באותו רגע אני חותמת על גזר דין מוות לעצמי. כי אני אומרת...
שאלו אותך את מי להציל אותך או את הילדה?
כן, אז כמובן, כמובן בחרתי בבת שלי. אמרתי, אוקיי, לפחות אני אזכה להביא חיים לעולם. אבל בפנים היה באיזשהו קול שאמר לי, אל תדאגי, גם את וגם היא, אתם יוצאות שלמות ובריאות מכל הסיפור הזה. אבל כן ידעתי שכל שנייה יכולה באמת להיות אחרונה. וכשאתה חי ככה, אז וואו, כאילו החיים זה משהו שלא ניתן, זה באמת כל רגע נוסף הוא נס, כל דבר קטן הוא נס. והייתה איזו יונה, היה חדר, הייתי מאושפזת כמה חודשים בבית חולים, והייתה יונה שהייתה באה לידן החלון שלי כל יום, ובנתה שם כן, וכשהייתי רואה אותה, אמרתי, זאת המלאכית שמסמנת לי, זה סימן מהשמיים שהכל יהיה בסדר. בקיצור, ההיריון הזה מסתיים בלידה, בניתוח מאוד מאוד קשה, שמסתבך, והוא מסתיים בטיפול נמרץ, כאשר אני מורדמת ומונשמת, וכשבעלי דאז שאל את הרופאים מה יהיה איתה אחר כך, אמרו לו, אנחנו בכלל לא בטוחים שיש בשבילה אחר כך. ולמעשה, אני קמה, חוזרת מעולם המתים לעולם הזה, בטיפול נמרץ, כאשר לידי אנשים מתים, באותו לילה אנשים מתים אחד אחרי השני. וזה ככה המפגש, וככה אם אנחנו באמת נקצר ואנחנו נסכם, שהמפגש הזה, כאשר מתים לידי, ואני באה מעולם המתים לעולם החיים, אני שואלת את עצמי, כל זה לא סתם, ומפה מתחיל בעצם השינוי האמיתי שלי, של למידה ושל הגשמה עצמית, ושהוא ממשיך עד לכאן, עד לתחנה הזאת שבה אנחנו נוסעים היום.
אני חושב שהתחנה שלנו פה, וואו, לא שמנו לב שהזמן עבר. התחנות האלה מהממות ומדהימות. אני חושב שדיברנו פה על תחנות מאוד משמעותיות, שהגעת לנקודות מאוד מאוד עמוקות בנפש שלך, שבנו את מי שאת היום, והכוחות האלה, לוקחת אותם להתמרה ולהצמחה. וואו, אלינה, אני לצערי צריך לסכם את המפגש הזה. אני לא יודע איך לסכם אותו. בוא נרד רגע לדברים מאוד מאוד מעשיים ופרקטיים. את בעצמך היום מטפלת בכלים האלה? מטפלת בכלים האלה באנשים?
אני למעשה, כן.
אז איך אפשר למצוא אותך?
אנחנו נשים קישורים גם למועדון החדש וגם לכרטיס דיגיטלי. אנחנו נשים קישורים.
יאללה, אז אנחנו גם נשלח את כל הפרטים אצלנו באתר. היה מאוד 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 כיף. אני רוצה להודות לאלינה דודלזון שבא אלינו. אני רוצה להודות לשוקי אברהם, מנהל התחנה, שביד רמה מנהל את התחנה. לאבנר אוהקר, טכנאי השידור, ותהיו אותנו בתוכנית הבאה של עוד פרק חדש. היה מדהים. תודה רבה.
תודה לך.
להתראות.
שם שחיפשת ותמצא זמן לא חייב.